חולין דף קוף ב', מתחילים בעזרת השם, קוף א' עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בחמלה, ברחמים, ואחד מהמצוות שמביאות את החמלה לידי ביטוי, זה המצווה של עבר מן החי. אדם שבא לאכול בשר, נכון, אין לנו את הקיצוניות הזאת לא לאכול בכלל בשר, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נתן לנו את הבהמות, התאורות, שאנחנו יכולים לאכול מהם. אבל גם כשבאים לאכול בשר, צריך לעשות שחיטה שלא מציירת את הבעל חי, ולעשות את זה בצורה של חמלה. כמה שרואים בהרבה מאוד מקרים, שאפילו שאנחנו עושים כבר שחיטה, עושים את זה בצורה של חמלה. ואחד מהדברים שאנחנו לומדים זה העניין של עבר מן החי. לא לאכול חתיכת בשר שנתלשה מהבעל חי כשהוא עדיין היה בחיים. המצווה הזאת נאמרה על בשר שהוא מיועד לאכילה. השאלה, האם אדם שהלך ואכל עבר מן החי מבהמה טמאה, כמו גמל לדוגמה, האם הוא עובר גם על האיסור של התורה לא לאכול עבר מן החי? אז אנחנו נראה שיש בזה כמה דעות. תנו רבנן, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאים ובין טהורים, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר, שלפי דעתם, עבר מן החי לא נוהג רק בבעלי חיים טהורים, אלא גם בשאינם טהורים. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בטהורים. וההפתעה הגדולה היא, אמר רבי יוחנן, ושני מקרה אחד דרשו. דעות אחרות, אבל מאותו פסוק. הפסוק אומר, התבטאות נדירה, רק חזק. צריך להתחזק בעניין. לבלתי אכול הדם. אסור לאכול דם. כי הדם הוא הנפש. זה החיות. ולא תאכל הנפש עם הבשר. זה כבר מצווה חדשה. רש"י מסביר, לא תאכל ממנו בעוד שהנפש עמו. לא לאכול בשר שנתלש מהבהמה כשעדיין היה חיות בבשר. צריך פשוט קודם לשחוט ואחר כך לאכול מהבשר. אבל הפסוק כאן מצווה אותנו על העניין של עבר מן החי. רבי יהודה ורבי אלעזר סברי, שמכיוון שיש לנו כאן נקש בפסוק בין איסור אכילת דם לבין איסור אכילת עבר מן החי, אז מקישים אותם גם להלכות, שההלכות שלהם שווים. כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על איבריו. כל סוג בעל חי שאסור לך לאכול מהדם שלו, גם אסור לך לאכול ממנו עבר מן החי. ואני טמאים, נמי, הואיל ואתה מצווה על דמן, כמו שהגמרא מסכת כריתות דף כ"א עמוד א' מביאה מפסוקים שעל בעלי חיים טמאים גם יש את האיסור לאכול מדמם, ויש את המצוות לא תעשה של אכילת דם נוהגת גם בהם, אז אם כן, אתה מצווה גם על איברים, שהציווי של עבר מן החי חל גם על בעלי חיים טמאים. ורבנן סברי, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה הדגש, הנפש עם הבשר, מה לומדים מזה? אל תאכל את הבשר כשהוא עדיין עם הנפש, אלא מה כן? בשר לחודי. תאכל בשר, אבל אל תאכל אותו כשהוא עדיין עם החיות, עדיין חי. תאכל אותו אחרי שחיטה. אז מדייקים מכאן שמדובר כאן בכזה סוג בעל חיים שאפשר לאכול מבשרו, רק כשהוא עדיין עם הנפש, אסור לאכול מבשרו. אז זאת אומרת שמדובר פה על בעלי חיים שמותרים באכילה כששוחטים אותם, ולא על בעלי חיים טמאים שאסורים באכילה גם אם שוחטים אותם. זה הדגש של חכמים. כל שבשרו מותר, דהיינו של בעלי חיים טהורים, אתה מצווה על איבריו, יש פה את האיסור לא לאכול עבר מן החי, שיש עוד מצוות לא תעשה לא לאכול עבר מן החי. אבל כל שאי אתה מצווה, וכל שאין בשרו מותר, זאת אומרת כל סוג בעל חיים שהוא לא טהור, שאסור לאכול מבשרו גם עם שחיטה, אז מקרה כזה, אי אתה מצווה על איבריו, אין את הציווי המיוחד של עבר מן החי, על בעלי חיים שהם אינם טהורים. ורבי יהודה, שהוא בא ואומר, ששייך איסור עבר מן החי גם בבעלי חיים טמאים, והוא לומד את זה מההיקש בפסוק לדם. נשאלת השאלה, למה לקרא? מה הוא צריך את ההיקש בפסוק בשביל להגיד שהאיסור של עבר מן החי נוהג גם בבעלי חיים טמאים? הרי לפי רבי יהודה, ליתי איסור עבר מן החי, ליחול על איסור טומאה. הרי יש באיסור של עבר מן החי תוספת חומרה יותר מאשר האיסור של אכילת בהמה טמאה. למה? שכן איסורו של עבר מן החי נוהג בבני נוח. גם אדם שהוא איננו יהודי אסור לו לאכול עבר מן החי. אלה הם מהמצוות שנצטוו בהם בני נוח, אחד מהשבע מצוות בני נוח. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יהודה, אפשר לומר שבהמה שהיא טמאה, יחול גם האיסור של עבר מן החי. למה? כי רבי יהודה סובר שאומנם בדרך כלל אנחנו אומרים שבדרך כלל שדבר שהוא כבר אסור באיסור אחד, לא חל עליו איסור אחר. זה נקרא אין איסור חל על איסור. אבל ברגע שהאיסור האחר הוא איסור חמור יותר, הוא כן חל על איסור אחר לפי רבי יהודה. ומכיוון שעבר מן החי חמור יותר מאיסור טומאה בזה שהוא גם אסור בבני נוח, שבהמה טמאה מותרת לבני נוח, אז לכן האיסור החמור הזה של עבר מן החי יכול לחול על האיסור הקל יותר של אכילת בהמה טמאה. מה צריך פסוק ללמד אותנו שאיסור עבר מן החי חל גם על בהמות טמאות? הרי זה מתוקף הכללים הידועים שלפי דעת רבי יהודה, איסור חמור יותר חל על איסור. עונה הגמרא, נכון, אין הכי נמי. באמת לא צריך לפי דעת רבי יהודה את הפסוק שמקיש בין דם לבין עבר מן החי, אלא צריך את זה בשביל דעתו של רבי אלעזר, שהוא הרי היה בן זוג של רבי יהודה, שגם הוא סובר שעבר מן החי חל גם בבהמות שהם אינם טהורים. ואומרת הגמרא שלמעשה לפי דעתו של רבי אלעזר בשבילו צריכים את הפסוק הזה. וכי יצטריך קרא לרבי אלעזר, שהוא סובר שגם איסור חמור לא חל על איסור, ולפי דעתו צריך את ההיקש לדם לומר שעבר מן החי נוהג גם בבהמה או בחיה או בעוף טמאים. תניא נמי אחי, באמת יש ברייתא שמלמדת ששתיהם, גם רבי יהודה ורבי אלעזר וגם חכמים, לומדים את הלימוד שלהם לגבי בהמה טמאה, אם יש שם עבר מן החי או לא, מאותו פסוק. עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאה, אפילו בין טמאה, ובין בטהורה, שנאמר, רק חזק לבלתי יכול אדם. מקישים בין אדם לבין עבר מן החי, כמו שראינו קודם. כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה גם על איבריו, עבר מן החי. וכל שאי אתה מצווה על דמו, אי אתה מצווה על איבריו, דברי רבי אלעזר, שלפי דעתו של רבי אלעזר, מכיוון שבהמה טמאה אסור גם לאכול מהדם שלהם, אז גם יהיה אסור לנו לאכול עבר מן החי. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בתיאורים. מה המקור של חכמים? מאותו פסוק שנאמר לא תאכל, הנפש עם הבשר. שלושת המילים האלה. אלא מה? בשר לחודי אחרי שחיטה אפשר כן. רק כשהנפש הוא עם הבשר לא. אבל אם הבשר הוא בלי הנפש אפשר כן. אז מזה הם מדייקים. כל שבשרו מותר אחרי שחיטה, דיינו בהמה חיה ועוף טהורים, אז גם אתה מצווה על איבריו לא לאכול אותם עבר מן החי. אבל בכל שאין בשרו מותר, כמו בהמה טמאה, שאסור לאכול מבשרו גם אחרי שחיטה, זה לא יעזור למשל אדם ישחוט גמל, שירצה אחר כך לאכול מבשרו. לא, בשרו יעשו גם אחרי שחיטה. אז אם כן, אי אתה מצווה, אין אתה מצווה על איבריו, אתה לא מצווה על עבר מן החי. אז אם כן, יש לנו פה למעשה שתי דעות, לגבי בהמה, חיה ועוף, טמאים, האם יש גם איסור של עבר מן החי או לא? דעה אחת אומרת שכן, דעה אחת אומרת שלא. עכשיו הגמרא מביאה דעה שלישית. רבי מאיר אומר, אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. גם בין הטהורות, זה לא בהמה חיה ועוף, אלא רק בהמה. מאיפה הלימוד שלו? אז הגמרא מביאה לפני שאנחנו מביאים את הלימוד, סימן, כמה שהגמרא נותנת חשיבות לשמות של אלה שאמרו את האמרה, את הטעם. הגמרא מביאה עכשיו סימן שיש פה רבא, שהוא לפי אחד מהשיטות סובר את הטעם, אז יש כאן שלוש אפשרויות איזה רבא מדובר. אז הגמרא מביאה סימן לזכור כל אחד מהם מי זה רבא, איזה רבא מדובר. שמואל, שילה, שימי, כמו שמיד נראה. לפי גרסה הראשונה, אמר רבא בר שמואל. שמואל אמר רב חיסדא, ואיתמר רב יוסף. יש כאלה אומרים שאמרת האמרה הזאת רב יוסף. ולפי גרסה שנייה, ואמרי לה, איזה רבא אמר את זה? אמר רבא, לא בר שמואל, אלא בר שילה, וגם פה אמר את זה בשם רב חיסדא, וגם פה יש כאלה שאומרים שהאמרה הזאת אמר אותה בכלל רב יוסף, ואיתמר רב יוסף. והלשון השלישית היא, ואמרי לה, רבא בר שימי, שזה רבא שלישי בכלל, רבא בר שימי, הוא גם כן, לפי זה אמר בשם רב חיסדא, ויש כאלה שאומרים שבכלל אמר את זה רב יוסף ואיתם הרב יוסף. כדי פשוט לעשות את זה פשוט, אז נגיד שעד לפה רק אמרנו שמות, ויש פה למעשה שלוש לשונות מי בעצם אמר את השמות האלה? שלפי כל הלשונות, האפשרות השנייה אמר את זה רב יוסף, האפשרות הראשונה אמר את זה רב חיסדא, רק השאלה מי אמר את זה בשם רב חיסדא? אמר את זה רבא. השאלה איזה רבא? רבא בר שמואל, רבא בר שילה או רבא בר שימי? זה כל העניין. עכשיו, מה באמת הטעם של דברי רבי מאיר? למה רק באימה תאורה נוהג בעבר מן החי? אז הוא אומר ככה. מה הייתה מדה רבי מאיר? אמר קרא לגבי עבר מן החי, וזבחת מבקרך ומצונך. בקר וצון בלבד, לא חיה ולא אוף. אמר רב גידל אמר רב, מחלוקת האם נוהג עבר מן החי גם בתמאים או לא, זה מדובר דווקא בישראל, יהודי. אבל בבן נוח, דברי הכל מוזר על התמאים כתיאורים, למה? מאותו סיבה. מה למדנו? כל שאתה מצווה על בשרו, אתה מצווה שלא לאכול אותו עבר מן החי. כיוון שבני נוח מותר להם לאכול טמאים, אז הם צריכים להיזהר. אמנם מותר לאכול אותו כשהוא בשר בלבד, אבל אסור לאכול אותו כשהוא עדיין עם חיות. תניא נמי אחי, באמת יש ראיה לזה מברייתא. עבר מן החי, בן נוח מוזר עליו. על הטמאים כטהורים, לא רק על תיאורים אלא גם על תמיים. בישראל אינו מוזר אלא לתיאורים בלבד. עכשיו, מה זה נקרא תיאורים? האם זה תיאורים או רק תיאורה לשון יחיד? אז יש לזה שתי לשונות. איקא דאמרי אינו מוזר אלא על התיאורה בלבד, שזה לשון יחיד. אחד מתוך הקטגוריות של התיאורות. יש הרי בהמה, חיה ועוף, אז רק בהמה. זה נוהג רק בבהמה, כמו שאמר רבי מאיר, וזה הולך לפי דעתו של רבי מאיר, שאומר שרק בבהמה טהורה שייך איסור של עבר מן החי. איקא דאמרי, לשון שנייה אומרת, מה הכוונה טהורים? טהורים באמת, לשון רבים. וזה לפי דעת רבנן, שגם בהמה, אבל גם חיה ועוף, נוהג בהם עבר מן החי כשם טהורים. אמר רב שיזבי, אף ענן נמי תנין, יש לי גם ראיה ממשנה, שבן נוח נוהג אצלו עבר מן החי גם בטמאים. כתוב לגבי נבלת עוף טמא. עוף טמא זה כמו נשר. נשר, כשהוא מת, הוא נחשב נבלה. עכשיו, בהמה שהיא ניתה נבלה, אז היא מתמה גם מי שרק נוגע בה. אבל, משמרים אותה, אבל עוף, אפילו טהור, כשהוא נבלה, הוא לא מתמה כשמרימים אותו, אלא הוא מתמה רק בבית הבליעה. הם אוכלים ממנו חתיכה, וכשזה נכנס לבית הבליעה, אז הבן אדם נטמע. עכשיו, מה יהיה ההלכה לגבי נבלת עוף טמא? בן אדם אוכל חתיכה מנבלה של עוף טמא. שם הפסוק אומר, שם כתוב במשנה, אכל עבר מן החי ממנה, אם הוא אכל עבר מן החי, לא של נבלה, אלא עבר מן החי ממנה, אז אינו סופג 40. על מי זה מדובר? על ישראל או על בן נוח? בוודאות על ישראל. כי אצל בן נוח אין כזה מושג עונש של מלכות. אם כתוב כאן 40, זה ודאי ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, עבר מן החי מעוף טמא, אין עליו מלכות לישראל. ואחרי זה ממשיכה המשנה ואומרת, ואין שחיטה מתארתה. השחיטה לא מתארת את העוף טמא. נשאלת השאלה על מי זה מדובר. מי היה עולה על דעתנו שהשחיטה מתארת? במאי? אי למה בישראל פשיטה דן שחיטה מתארתה. אף אחד לא מעלה בדעתו שאדם ייקח נשר ויעשה לו שחיטה, זה יתאר אותו באכילה לישראל. אלא לאו בבני נוח. ומה מדובר כאן? שבדרך כלל בני נוח, ברגע ששחטו, נאמר חיה, בהמה, עוף טהור, ועדיין הבהמה, חיה ועוף מפרקסת. זאת אומרת, היא כבר נשחטה, אבל היא עדיין מפרקסת. זה נקרא עדיין חי. ועשו לקחת עבר באותו זמן לבן נוח. אבל מתוך שלישראל זה כבר מותר על ידי שחיטה, אז בבהמה, חיה ועוף טהורים, גם בן נוח לא מצווה להיזהר מלאכול מבשר כזה של בהמה או חיה או עוף מפרקסת. אבל בבהמה טמאה, מכיוון שלישראל אסור בכלל לאכול, אז בן נוח נשאר עם האיסור שלו לא לאכול עבר מן החי, אסור לו לאכול ממנה גם כשהיא מפרקסת. אז על זה באמת אנחנו אומרים שהשחיטתה לא מתארתה לעוף טמא מכלל דאסור. רואים מפה שמה בעצם הבעיה? זה עבר מן החי, אבל זה עוף טמא, סימן שגם טמאים בבני נוח זה נשאר אסור, האיסור של עבר מן החי גם בטמאים. זה כמו שבאמת אמר רב שיזבי, ראיה שלבני נוח גם טמאים אסורים משום עבר מן החי. רבי מני בר פטיש, רמי ריישה הסיפה, הוא גם כן הביא את אותו משנה, והוא שאל סתירה מהריישה לסיפה. בריישה אנחנו רואים שעבר מן החי אין מלכות לגבי תמאים, כן, כאן, כמו שכתוב כאן, אינו סופג את ה-40 כשאוכל עבר מן החי בעוף תמא, ובסיפה אנחנו רואים שאין שחיטה, אלא מה, מדובר פה בעבר מן החי ולא מועיל שחיטה, אז רואים שעבר מן החי כן נוהג בעוף תמא. כמו שדייקנו לגבי הריישה והסיפה, הוא מקשה את אותו קושייה. ומשנה, תרץ גם כן אותו תירוץ כמו שתרצנו, ריישה בישראל, שבאמת אצלו אין עבר מן החי בעוף תמא, וסיפה מדובר בבן נוח, שאצלו כן שייך עבר מן החי בעוף תמא. אמר רב, עבר מן החי צריך כזית, כדי שאדם מקבל יהיה חייב מלכות, ודווקא אם הוא אכל שיעור של כזית מעבר מן החי. מה היא טעמה? אכילה כתיבה בי, כתוב, ולא תאכל הנפש עם הבשר, כתוב לשון אכילה. שואת הגמרא מטיב רב אמרם, אכל עבר מן החי ממנה, מעוף תמה, אינו סופג את ה-40, אמרנו שזה מדובר על ישראל, ואין שחידתה מתארתה, אמרנו שזה מדובר בכלל על בן נוח, כשהיא מפרקסת כמו שהוקמנו. עכשיו, ואיסר כדעתך, שבעבר מן החי, בעינן כזית כדי לקבל מלכות, תיפו כלי, שפה הוא יהיה חייב מלכות, דקה אכל כזית. הרי ברגע שמאדם אכל כזית מעוף תמא, גם אם זה עבר מן החי, גם אם זה לא עבר מן החי, עצם זה שהוא אכל כזית מעוף תמא, הוא צריך לקבל מלכות. הפסוק אומר, ואת אלה תשקצו מן העוף. את מי? אז כתוב שם, את אלה תשקצו מן העוף, עוף תמא. אז כתוב שם, לא יאכלו שקץ הם. אז אם כן, כתוב שם גם לשון של אכילה, לא יאכלו. אם אדם אוכל כזית מעוף תמא, על זה לבד שהוא אכל כזית עוף תמא גם אם היא שחוטה, הוא יהיה חייב בגלל שהוא אכל עוף תמא. אז אם כן, זה שאנחנו רואים שהוא לא חייב על... אם אנחנו אומרים למעשה שהוא אינו סופג את ה-40, מדובר פה על עוף תמא, עבר מן החי, צריך דווקא כזית, אם הוא אכל כזית מעוף תמא, אז למה אתה אומר שהוא לא יקבל מלכות? הוא יקבל מלכות על, לא בגלל עבר מן החי, הוא יקבל מלכות על זה שהוא אכל עוף תמא, כזית, כי כתוב שם גם לשון אכילה. אז מה לכאורה ההוכחה מכאן? שעבר מן החי חייבים גם אפילו פחות מכזית, אבל אם זה עוף תמא לא חייבים, בגלל שבעוף תמא אין איסור של עבר מן החי, אבל אם זה כזית אז יהיו חייבים מלכות גם בלי קשר לעבר מן החי, על עצם זה שאכלו כזית מעוף תמא. עונה הגמרא לו, זה לא ראיה, כדאמר רב נחמן, במשהו בשר וגידים ועצמות משלימים לכזית. החנמי, מדובר פה במשהו בשר, שאין פה בשר בגודל של כזית בעוף תמא הזה, וגידים ועצמות הם אלה שמשלימות לכזית. עכשיו, גידים ועצמות אין בהם טעם, לכן לגבי חיוב של עוף תמא, חייב אותו מלכות, הוא לא יהיה חייב על זה שהוא אכל כזית, שמצרפים את זה בשר, אבל גם עם גידים ועצמות, כי זה לא נקרא אכילה, כי אין טעם בגידים ועצמות האלה. אבל משום עבר מן החי, אם הוא אכל כזית, גם אם זה עם גידים ועצמות, הוא כן יהיה חייב. מקשה הגמרא סתירה על מה שרב אמר, שעבר מן החי חיובו בכזית, מאמרה אחרת שרב בעצמו אמר. תשמע, דאמר רב, אכל ציפור תאורה שלמה, בחייה, בכל שהוא, הוא חייב משום עבר מן החי, בכל שהוא. זה כבר קושייה, אתה אומר שעבר מן החי חייבים רק בכזית. אבל במיטתה, הוא חייב משום נבלה, אז בגבי נבלה כתוב, לא תאכלו כל נבלה, אז רק בכזית, אכילה זה בכזית. ואם הוא אכל ציפור טמאה, טמאה בין בחייה, בין במיטתה, הוא יהיה חייב בכל שהוא, בגלל שזה בריאה, בריאה לא צריכה שיעור. אדם שאוכל נמלה למשל, הוא יהיה חייב גם אם הוא לא אכל כזית, שהיא כבריאתה. עכשיו, רש"י מסביר, אבל לאו דה נבלה, אי אפשר לחייב אותו משום בריאה. כשנבראת לא היה להשם נבלה, אז לכן הלאו דה נבלה לא מחייב עד שזה יהיה כזית. אבל לעומת זאת, על הלאו של אכילת עוף תמה, על זה הוא יהיה חייב אפילו כשזה פחות מכזית. כזית בגלל שבריאה שלמה. אבל בכל אופן הקושייה עם מה שאמרנו מיד, שרואים שלגבי נבלת עוף טהור, הוא יהיה חייב, לא בנבלה, בעוף טהור בחייה, עבר מן החי, הוא יהיה חייב בכלשהו. קשה על מה שאמר רב קודם, שצריך כזית שלם. מתרצת הגמרא, החנמי במשהו בשר, מה שכתוב כלשהו מדובר על בשר עצמו, אבל באמת זה כזית שלם. למה? כי גידים ועצמות הם משלימים שזה יהיה כזית שלם. ולגבי עבר מן החי, גידים ועצמות זה גם דבר שנחשב. בשביל שהוא יהיה חייב משום כזית. תשמע, נטל ציפור, הכוונה ציפור תאורה, שאין בו כזית, ואכל לו, אכל אותו ככה שלם. רבי פוטר, מכיוון אפילו שזה בחיים, פותר, כי זה לא נקרא איבר מן החי. לפי דעת רבי, רק כשזה איבר אחד מתוך החי, זה נקרא איבר מן החי. אבל ציפור שלמה שהוא אכל בחייה, אין פה איסור של איבר מן החי. ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, כי לפי דעתו איבר מן החי שייך גם כשהוא אוכל עוף חי שלם. נא לא לצייר איך זה נראה. בכל אופן, אבל לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, איבר מן החי זה לא רק איבר, אלא גם חי שלם. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, יש לי ראיה. קל וחומר לומר שלם הוא יהיה חייב משום איבר מן החי. אם על איבר ממנה הוא חייב, על כולה לא כל שכן שהוא יהיה חייב. בסדר, זו ההוכחה שלו. חנקה והאכלה, שעכשיו זה נבלה, דברי הכל בכזית, כי נבלה חיוב זה בכזית. עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר, רבי אלעזר ברבי שמעון סבר שהוא יהיה חייב כשהוא אוכל שלמה, כי הוא סובר בחייה לאיברים עומדת. אומר שאפילו כשהיא בחיים, כל איבר ואיבר ממנה נחשב כמו שהוא נפרד בפני עצמו, ואז הוא יהיה חייב משום איבר מן החי על כל אחד מהם. עכשיו, בגלל שיתרו בו פעם אחת, התראה אחת, אז הוא יהיה חייב רק פעם אחת על איבר מן החי. מה זאת אומרת שכל איבר ואיבר זה נחשב בפני עצמו? אז באמת יש ספר פלטי ועוד, שאומרים שמכיוון לפני שהיה בכלל את האיסור של איבר מן החי, אז בן אדם על כל עבר ועבר שהוא היה התכוון לתלוש מהחי, הוא היה חייב על זה משום, זאת אומרת, הוא היה בא לאכול עבר אחד, זה בעצם האיסור של עבר מן החי. זאת אומרת, שבעל חי שלם, כל עבר ועבר נחשב בפני עצמו באיסור של עבר מן החי. כשהתורה באה לאסור עבר מן החי, היא באה לאסור על כל עבר ועבר בפני עצמו. לכן, אנחנו רואים שבימה בחייה לאיברים עומדת. ולכן, ברגע שככה, כשהוא אכל שלמה, אז הוא אכל כמה איברים ביחד, אבל כל אחד מהם זה נחשב איבר מן החי בפני עצמו. לעומת זאת, ומר סבר, רב שהוא סובר שהוא יהיה פטור, רבי, הוא סובר בחיי הלב, לב לאיברים עומדת. כשהוא תולש מנו איבר אחד, אז הוא יהיה חייב משום איבר מן החי. איבר מן החי חייבים רק בעבר מן החי, לא בשלם, לא באוף שלם. לכן הוא יהיה פטור. דקול אלמה מיה, בכל אופן, כולם בזה מסכימים, זה לא בעינן כזית, שבשביל איבר מן החי לא צריך שיעור של כזית, כי אתה רואה שזה עוף קטן והוא חייב עליו. אמר רב נחמן, באמת מדובר פה שהוא כן היה כזית. מה שכתוב משהו, הכוונה במשהו הוא בשר, אבל באמת זה כזית שלם, למה? כי גדים ועצמות ביחד איתם זה כן יהיה כזית. שואלת הגמרא, בסדר, הבנו, משהו בשר, גדים ועצמות משלימים, אבל שים לב, מדובר פה על עוף חי. יכול להיות עוף חי שיש בו כזה קצת, אפילו איבר אחד שיש לו כזה קצת בשר וכל כך הרבה גדים ועצמות, שרק ככה עונייה כזית וזאת שלם. אומרת הגמרא, מי אי כמידת בכולי לית בי כזית בשר ובחד איבר אית כזית, אית כזית, במשהו בשר וגדים ועצמות. מה, יכול לדבר כזה שכל העוף כולו אין כזית בשר, ובעבר אחד יש כזית מבשר וגדים ועצמות. זאת אומרת, יכול לדבר כזה שכל כך קצת, זאת אומרת, זה עוף, שאין לו הרבה בשר, אבל באיבר אחד שבו כבר יש כזית עם גדים ועצמות, יכול להיות שיש כל כך הרבה גדים ועצמות וכל כך קצת בשר, אומרת הגמרא, כן יכול להיות, משכחת לה, זה יכול להיות דבר כזה, אין, זה יכול להיות בקלניטה, יש כזה מין אוף שהוא מאוד מאוד כחוש. כן, אמר רב שרביה, אין בקלניטה, מדובר פה כזה אוף כחוש, שאין לו הרבה בשר, אבל יש לו הרבה עצמות, אז יכול להיות שהגדים ועצמות, משלימים לכזית, אפילו שזה ממש משהו בשר, רק של עבר אחד, וכל העוף עצמו אין אפילו כזית של בשר. כן, זה יכול להיות. שואלת הגמרא, קלניתה? אימא סייפה? בואו נראה אם כן את הסייפה. חנקה והאכלה, דברי הכל בכזית כי זה נבלה. שואלת השאלה אם זה קלניתה, זה הרי עוף תמה. והקלניתה, עוף תמה הוא, ואמר רב, אדם שאוכל ציפור שלמה, תמאה, בין בחייה ובין במותה, אז אפילו במשהו הוא כבר יהיה חייב, אז למה צריך להגיע לכזית? כי זה הרי בריאה כמו שהיא נבריאה, כמו שאמרנו, מיד כשהיא נבריאה היא כבר אסורה, בתור בריאה הוא חייב עליה, אפילו אם היא לא כזית. אז למה אנחנו צריכים דווקא, שהוא עם חנקה צריך שזה יהיה כזית בשביל שהוא יהיה חייב? אם מדובר פה בקלניתה הזאת, היא אוף תמה, אפילו פחות מכזית צריך להיות חייב עליה. אלא אומרת הגמרא, באמת לא מדובר פה בקלניתה, אלא באוף טהור, אבל כי אין קלניתה, אוף טהור שהוא מאוד כחוש, כמו קלניתה, שאז יכול להיות שבכל העוף עצמו אין אפילו כזית בשר, אבל באיבר אחד, כשמצורפים גם תגידים ועצמות, אפילו שיש ממש קצת בשר, זה יהיה שיעור של כזית. אמר רבה, אם תמצא לומר סבר רבי, מחשבת תוכלין שמה מחשבה. הרי כשאדם בא לעשות כלי, אז אנחנו אומרים שהמחשבה של זה שעושה את הכלי, או של בעל הבית, בעל הכלי, מאוד משפיעה לגבי הדין של הכלי הזה. כי הרי דבר שהוא לא כלי, גם אם יגע בו דבר תמה, הוא לא יתמה. אבל ברגע שהופך להיות כלי, הוא כן מקבל תומה. מה קובע אם הוא נחשב כלי או לא? המחשבה של בעל הכלי או זה שעושה את הכלי. עכשיו, השאלה היא, האם מועיל גם מחשבה, אם תמצא לומר שמועיל מחשבה כמו תומה, מועיל גם לגבי איסור ויתר. זאת יכול להיות שאדם מחשב, תראה, אני באמת רוצה לאכול את אותו עוף איברים מאיברים. יכול להיות שהמחשבה שלו תועיל להפוך את כל העוף שיהיה כמו עבר עבר, עבר מן החי. אז אומרת הגמרא, לפי זה, אולי יכול להיות דבר מאוד מעניין. אם תמצא לומר סבר רבי, מחשבת אוכלין, שמה מחשבה, אז אם כן חישב בחייה של העוף, או של התאורה השלמה, לאוכלה שלמה, פחות מכזית, הוא תכנן לאכול אותה עבר עבר. ובסוף אכלה כולה. אפילו שאין פה כזית, הוא יהיה חייב. למה? מכיוון שהוא למעשה התכוון לאכול אוסף שלם של עבר מן החי. הוא התכוון בחייה כבר לאכול אותה עבר עבר, אז עכשיו כשהוא אוכל אותה שלמה, אפילו שאין פה כזית, הוא אכל פה עבר מן החי, כי כוונתו הייתה באמת להפוך אותו לאיברים מאיברים. אמנם שבדרך כלל רבי סובר שאם הוא אוכל אותה שלמה, הוא לא יהיה חייב משום עבר מן החי כשהיא פחות מכזית. אבל אם הוא חישב לאכול אותה עבר עבר, אז הוא נתן עם המחשבה שלו תוקף שהתאורה הזאת תחשב איברים נפרדים, ואז הוא כן יהיה חייב עליה משום עבר מן החי. אמר לי אביי, ומי איקה מידה, מידי, דאילו אכיל לי אחר לא מחייב. יכול להיות דבר כזה שאם אדם אחר יאכל את התאורה הזאת, הוא לא יהיה חייב, כי הוא הרי לא חישב לאכול אותה עבר עבר בחייה. ואכיל לי היי מחייב, ואם הוא יאכל את זה מכיוון שהוא כן חישב, הוא רק יהיה חייב. יש דבר כזה? אמר לי, בטח שיש. זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו. הוא חישב לאכול אותה איברים איברים, אז הוא יהיה חייב משום איבר מן החי, אפילו שזה פחות מכזית. וזה שלא חישב, לא יהיה חייב. אותו דבר הגמרא מביאה גם לגבי המקרה ההפוך. לפי דעתו של רבי שמעון בן, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון. ואמר רבה, אם תמצא לומר, סבר רבי אלעזר ברבי שמעון, מחשבת אוכלין שמה מחשבה. יכול להיות שבן אדם חישב מחשבה מסוימת, וזה מועיל לגבי איסור ויתר גם. חישב לאוכלה מתה, חישב לאכול אותה אחרי שהיא תמות, והאכלה חיה, הוא יהיה פטור. למה? כי נכון בדרך כלל רבי אלעזר ברבי שמעון סובר, שכל עוף טהור בחייו הוא נחשב כמו איברים נפרדים, ואם אדם אכל שלם הוא יהיה חייב משום עבר מן החי. אבל אם האדם מתכוון מפורש לאכול אותה רק כשהיא תמות, אז אם כן הוא מגלה דעתו שהוא לא מעוניין שהיא תהיה עבר עבר, ואז הוא יהיה חייב עליה משום עבר מן החי, אז גם אם הוא אכל אותה בחייה, הוא לא יהיה חייב משום עבר מן החי, כי הוא בכוונה שלו בעצם הפך את הכל, שהוא לא יהיה מחולק לאיברים איברים, אלא לבריאה אחת גדולה, שהיא תאכל רק אחרי מיטתה, אז כשהוא אוכל אותה שלמה, אין פה צירוף של הרבה איברים מן החי, אלא יש פה משהו חי, שאין פה שום עבר, אלא כולו מיועד לאכילה רק אחרי המיטה. ככה מחדש רבה. אמר לי אביי, ומי איקה מידי, איך יכול לדבר כזה, כמו קודם, איך יכול לדבר כזה, דילו אכיל לי אחר מחייב. אם אדם אחר אוכל את העוף הזה, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא יהיה חייב, כי זה אוסף של הרבה איברים מן החי, אז לכן אפילו שהוא אכל את הכל יחד, הוא יהיה חייב משום עבר מן החי, גם פחות מכזית. ואילו אכיל לי היי, ואם הוא בעצמו יאכל את זה, הוא יהיה פטור, כי הוא התכוון לעשות את הכל בריאה אחת גדולה, ואין פה עבר מן החי, אין פה שום עבר, כי הכל פה זה אחד, הוא התכוון לאכול את זה אחרי המיטה, אז הוא יהיה פטור. אמר לי, אז הוא ענה לו, הין, כן, יכול להיות דבר כזה. זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו. זה שחישב לאכול אותה איברים, זה שלא חישב כלום, לא חישב כלום. אז אם כן, אנחנו מצרפים את כל, אנחנו אומרים שלמעשה כל העוף נחשבת כמו הרבה איברים, והוא יהיה חייב אם הוא אכל אותה שלמה משום עבר מן החי, גם פחות מכזית. אבל זה שחישב שרוצה לאכול אותה אחרי מיטתה, אז אם כן, אין פה הרבה איברים, אז הוא לא יהיה חייב משום עבר מן החי. עד כאן השיעור על דף קוף ב'.